בעזרת השם אנחנו רוצים להתחיל את ספר הכוזרי. המהדורה שאני אשתמש בה היא המהדורה של הרב שילת, כיוון שהוא עושה עבודה מאוד מקיפה אחרי כל התרגומים שתורגמו. התרגום הראשון של הכוזרי שתורגם זה תרגום של אבן תיבון, תרגום קדום. הערך שלו תמיד הוא בכך שהוא תורגם באותה תקופה. זה לא מישהו שתרגם מאות שנים אחרי זה, ומישהו שחי בתקופה, הכיר אותה, את השפה, את המושגים. אף על פי כן ראו חלק מגדולי ישראל לתרגם אחרי זה, כי חלק מהדברים, שינויים, לפעמים מדיוקים. הספר הנפוץ ביותר זה הספר הזה. התרגום הנפוץ ביותר זה התרגום הזה, ואני רואה שחלקכם מחזיקים אותו. הבעיה הגדולה של התרגום הזה הוא תרגום מודרני. תרגם אותו יהודי, פרופסור חשוב עוד לפני קום המדינה. בנו היחיד נהרג בפלמ"ח. יכולים לראות את זה בפתיחה. הוא כתב את זה: לזכר אורו של בני יחידי שמואל אשר, נולד בתרפ זין ונהרג בתפשין זין בתאונת אימונים של זריקת רימונים, יום לפני שהוא היה אמור לצאת לחופש כדי להתחתן שבוע או שבועיים אחרי זה. הוא היה אמר להתחתן עם בחורה בשם זוהרה לויטוב שנהרגה בתאונת מטוס, גם הוא וגם היא נהרגו. הוא עם השנים חזר בתשובה, הפרופסור הזה. הוא תרגם גם את המורה נבוכים. הבעיה המרכזית בתרגום שלו זה שהוא תרגום לא מדויק, הוא תרגום ספרותי. זאת אומרת, הוא תרגם מילולית מערבית, אבל הוא הרשה לעצמו חופש ספרותי לנסח את הדברים בלשון שהיא תואמת את הקריאה שלהם, אז הוא נעים מאוד לקריאה וקל, אבל הוא לא מדויק. לכן צריך להיזהר מלעשות דיוקים בספר הזה. זה הספר שאני למדתי בו לפני 25 שנה אצל הרב צוקרמן. גם נראה ככה, אתם רואים? כל ההערות בפנים מהרבי. אבל הנוסח הוא, נוסח הזה הוא לא מדויק. הוא בעייתי, בהרבה מקומות בשיעורים שהרב צוקרמן היה מדייק בכל מיני דברים, אז הוא היה מביא את התרגום של אבן תיבון, ורק אחרי שהוא משווה אותו, אז הוא היה, אם היה מדייק אולי ואולי, כי זה דברי ראשונים, אז הוא היה מדייק בזה. התרגום של הרב שילת בהקשר הזה הוא תרגום הכי מדויק. יש גם תרגום של הרב קפח, זה. אבל הרב קפח עשה אותו כשהוא היה צעיר. אפשר לראות את ההבדל בין התרגום הזה לבין התרגום של המורה נבוכים שלו, גם לא יש אלטרנטיבות, אבל עדיין אפשר לראות את ההבדל. למה אני מעריך בדבר הזה? קודם כל כדי לקדם את הספרים של הרב שילת, אני מקבל אחוזים, אבל כי באמת הוא התרגום הנכון להיום הכי מדויק, וכדאי להשתמש בו, כי בתרגומים יש בעיה תמיד. יש כמה ספרי יסוד, כוזרים, מורה הנבוכים, אמונות ודעות של רס"ג, שלושה מתוך חמשת ספרי היסוד שהרב זצ"ל כתב באיגרות, שהוא חושב שאלה הספרים שצריך ללמוד, ספרי הבסיס שצריך ללמוד כל לומד אמונה, שלושה מתוכם הם נכתבו בערבית. הם מתורגמים, ובתרגום תמיד יש בעיה. לא רק בתרגום של ספרים דתיים, בכל תרגום תמיד יש בעיה. אחד, אפשר לתרגם בכמה אופנים, ושתיים, בתוך התרגום כבר בדרך כלל מובלעת ההבנה שלך, לא הטקסטואלית המילולית. קשה לתרגם מילולית, מאוד. ודאי משפה, לא מהארמית, אלא מערבית לעברית. בכלל הערבית שכותבים ברס"ג, הרמב"ם, זה ערבית יהודית. מאוד, אבל כן חשוב להדגיש כאן, תרגום הוא תמיד, לא נגיד לא מדויק, אבל הוא תמיד רב משמעי. בתרגיל שעשו פעם בכלל בתרגום של שירים, נתנו שיר אחד שכתוב באחד משפות הלעז, נתנו אותו ל10 מתרגמים, וכל אחד כתב שיר אחר. אז המובלב זה פעמיים, פעם אחת שקשה מאוד לתרגם מילולית, זה יוצא לא מובן, ושתיים, שתרגום הוא תמיד נמצא בתוכו גם התוכן. ולכן אנחנו צריכים להיות זהירים לדקדק יותר מדי מצד אחד, מצד שני, דברי הראשונים, רמב״ם, ביהודה הלוי, זה ראשונים, ענקי עולם, צריך לדקדק טוב במה הם אומרים, ולכן צריך ללכת פה בזהירות. בסדר? הערה אחרונה למבנה של הספר, הספר בנוי בצורה של דיאלוג, של דו-שיח, בין חכם לבין המלך, תכף נראה למה, פחות מעניינות הדמויות, החכם והמלך, כמו שנדבר עליהם, אבל יותר מעניין הדו-שיח הזה. נראה בהמשך שהדו-שיח הזה הוא לא רק כלי דידקטי או כלי פדגוגי, מעניין מהותי, ונתייחס לזה, אבל זה דבר שצריך, הוא לא מקרי, הרמב״ם לא כתב ככה את מורה הנבוכים, רמח"ל כן כתב ככה חלק נכבד מספריו. יש בכלל ספר שטוענים שהוא המקור של המסילת ישרים, והוא ספר הוויכוח וזה, והוא כתוב באותה צורה. גם רבי יהודה אברבנן, בנו של רבי יצחק אברבנן, כתבת ככה כמעט את כל ספרי האמונה שלו. נראה בהמשך שזה ציר, זה שיטה שהיא מייחדת סוג מסוים של ראשונים. נכון? סוג מסוים של ראשונים, וזה לא שיטה טכנית, זה משהו מהותי. וכמו שכשאתה לומד בחברותה, אז הדברים הם באים ממך, הם יוצאים ממך, הם נולדים מתוך הבירור שלך, הם מופיעים בצורה יותר מבוררת והם יותר שלך. זה חלק מהעניין פה, נראה את זה תכף בהמשך. אצלכם כתוב אמר החבר, לא,
סליחה,
נשאלתי, יחזיק מולי גם את הטקסט שלכם. הרב שילת, מה שמייחד אותו, הוא מתרגם בלשון ימי הביניים, הוא כן מנסה להשאיר את הטקסט בלשון של ימי הביניים, אבל גם מבחינת המילים וגם מבחינת התחביר, והוא מאוד בדק המון כתבי יד והסתכל בכל התרגומים שהיו לפניו. הוא לא מנסה להעביר את זה ללשון מודרנית, אבל מאוד להיצמד למושגים וללשון ולתחביר ולמבנה כמו שכתבו באותה תקופה. הוא במשווה את רוב התרגומים, לכן זה יצא משהו הרבה יותר, משהו מדויק ונאמן למקור, כמו שאומרים הכותבים האורחי דין. נשאלתי על מה שיש עימי מן הטענות על החולקים עלינו מן הפילוסופים ואנשי הדתות, וכן על הפורשים החולקים על הציבור אצל חלק מכם, על המינים מבני ישראל. ונזכרתי במה שכבר שמעתי מטענות החבר, כך במקור הערבי וככה לאורך כל הספר, כוונה לחכם, מונח חבר כמו שמופיע בחז"ל, שראה אצל מלך הכוזרים הנכנס לדת היהודים לפני כ-400 שנה, התייהד, כמו שנודע, ספור מפורסם וגם אמיתי, והובא בספר דברי הימים, סיפור אמיתי. אנחנו יודעים שהייתה ממלכה כזאת של כוזר, ושהם חיפשו אחרי הדת והתייהדו, ובתקופת הרן היו עוד חכמים שהיו מהעם הזה שהתייהדו והגיעו לספרד. יש מהראשונים שמעידים על זה, אבל הסיפור רקע הזה הוא פחות מעניין אותנו. והובא בספר דברי הימים שנשנע עליו חלום כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה אצל אלוהים, כוונתך רצויה, אבל המעשה שלך אינו רצוי. הוא היה משתדל מאוד בעבודה בדת הכוזרים, עד שהיה משרת בעבודת ההיכל והקורבנות בעצמו, זאת אומרת, הוא עשה על עצמו ממש אחד, קורבנות בעצמו בכוונה זכה וגמורה. אמרו לו שכוונתו רצויה, וככל שהיה משתדל במעשים ההם, היה בא אליו המלאך בלילה, ואומר לו כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצוי, וגרם לו זה לחקור אודות הדתות והאמונות, והתייהד לבסוף הוא וקל הכוזרים. והיו מטענות החבר כאלה שהניחו את דעתי, גרמו לי קורת רוח והתאימו לאמונתי. אתם רואים שהאבן שמואל אצלכם הוא לא מדייק במושגים שלו, אומר עם דעתי, הנושא פה זה אמונה. ולפיכך ראיתי לקבוע טענות ההן כמו שהיו, כפי שהם נטענו, כפי שהם נאמרו אז, והמשכילים יבינו. זה ביטוי מדניאל שתכף נעמוד על משמעותו. אמרו, סיכום החלק הזה והפסקה הזאת, אמרו, כי כאשר ראה מלך הכוזרי בחלומו כי כוונתו רצויה אצל אלוהים, מעשה הוא איננו רצוי, וציווה הוא בחלום לבקש המעשה הנרצה אצל אלוהים, שאל פילוסוף על אמונתו, ואמר לו הפילוסוף וכו' וכו'. בואו, ריאל עשה פה פתיחה, בואו נסה לראות מה הוא, לאן הוא חותר בפתיחה הזאת. המרכז של הפתיחה הזאת הוא חלום. חלום שראה מלך הכוזרי. זה המרכז שסבור נעשה את הפתיחה, אבל באמת מה ש... מה שעומד בבסיס הספר זה הפתיחה. נשאלתי על מה שיש עימי מן הטענות על החולקים עלינו. זאת אומרת, זה ספר שבו ריאל הולך להשיב על טענות. בסדר? על טענות שיש על החולקים עלינו משלושה מישורים. אחד, מן הפילוסופים. שתיים, אנשי הדתות. שלוש, הפורשים החולקים על הציבור או אצלכם המינים. זה שלוש קבוצות. קבוצה אחת, ותשימו לב שהיא הראשונה שמוזכרת כאן, היא גם הראשונה שאליה פונה מלך הכוזר, והיא גם הראשונה שריאל בוחר להתמודד איתה. הוא יכל לספרותית לשנות את הסדר. לא, ריאל נאמן לדרך שבה הלך מלך הכוזר, והוא גם מציין את זה ראשון. זאת אומרת, הראשונים שהוא מתעמת איתם, או שהשיח האמוני מתעמת איתם, אם מתעמת איתו זה הפילוסוף. אחרי זה אנשי הדתות, קרי נוצרי ומוסלמי, ובאמת הם יבואו כסדר אחרי זה. והשלישי זה מה שהוא קורא כאן בתרגום שלנו הפורשים, זה לא הלחי והעצל, זה לא המינים במובן שאנחנו רגילים לקרוא להם הנוצרים, כי הנוצרים זה אנשי הדתות האחרות, אלא אלו הקראים. בסדר? ובאמת בפירוש המשניות לרמב"ם בחולין, שם הרמב"ם במפורש כותב שהמונח מינים בערבית היהודית הוא מתייחס לקראים, וחלק נרחב מהספר הוא מתעמת עם טענות הקראים. תשימו לב שזה אלה שלושה מישורים של התמודדות. מישור אחד זה מול העולם הפילוסופי, העולם המחשבתי, שאת המאפיינים שלו נפגוש ראשונים. מישור שני הוא לא מול פילוסופיה מופשטת שאומרת אין לי ולא כלום עם דת, עם מעשה, עם מצוות, עם דרכי התנהגות, אלא אני עוסק בשכל ובצורת בהגדרות פילוסופיות. מישור שני של התמודדות זה מול הדתות, או מה שמכונה בעגה הפילוסופית דתות ההתגלות, כלומר אותם הדתות שהן מאמינות בקדוש ברוך הוא, והן גם מאמינות שהוא התגלה לנביאים. בבסיס הנצרות והאסלאם, כמו שנראה בהמשך, עומדת אמונה בתורה ובמשה רבנו. האסלאם אומר את זה בצורה הכי חריפה, בסדר? מוחמד הוא חותם הנביאים, יאמר בפסקאות בהמשך. בסדר? המוסלמים גם היום יגידו לך, אנחנו בני דודים, אנחנו באנו מאותו אבא, מאברהם אבינו, רק הם שכחו שיש משה רבנו בדרך. ונראה את הדיון בין המלך, בין החבר לבין זה, אבל מכל מקום, העמדה מול הנצרות ומול האסלאם היא שונה מהותית מהעמדה מול הפילוסופיה. העמדה מול הפילוסופיה היא עמדה מול צורת חשיבה שכלתנית מופשטת, בסדר? כשמתווכחת על הבנות שכליות רוחניות. העמדה מול הדתות היא עמדה כאילו מול תפיסות שהן המשך של היהדות. אחד, שתיים, הן מדברות על דת ולא רק על אמונה. כלומר, על משהו שנגזר מהחשיבה המופשטת, מהדעות, מהערכים, מהתפיסות. בסדר? והמישור השלישי הוא הקראים, שזה בכלל טענה כאילו בתוך היהדות. אנחנו מקבלים את התורה, אנחנו יודעים, אבל אנחנו לא מקבלים את התורה שבעל פה, אבל אנחנו לא מקבלים דבר כזה או אחר. אלה שלושת מישורי ההתמודדות שלאורך כל הספר נראה, ריאל מברר את האמונה מול שלושת המישורים הללו. מול המישור הפילוסופי שאומר אמונה זה שכל, מול המישור הדתי שאומר אמונה זה רגש, אמונה זה דעות מסוימות שצריך להאמין בהם ולהתנהל על פיהם, כן או לא, תכף נדבר בהמשך על הגדרה של דת, ומול תפיסה שאומרת אני מאמין רק בחלק מתוך מה שיש כאן, תורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה, במעלה, בדברים כאלה ולא בדברים אחרים. אני חוזר ומדגיש, שימו לב שגם בסדר החולקים עלינו, גם במהלך של מלך הכוזר וגם בסדר של הספר אצל ריאל עצמו, הראשונים שהוא פונה להתעמת איתם זה הפילוסופים, דווקא לא המוסלמים והנוצרים, ונראה מתוך הדברים בהמשך מדוע. מה מנסה ריאל לעשות פה? על פניו הוא רוצה להשיב על הטענות, זה ספר אפולוגטי, זה התמודדות עם זה, ויכוח עם אמונות אחרות, אבל באמת עיקר מה שהוא רוצה לעשות זה לברר את אמונת ישראל, לברר את אמונת ישראל, לברר את אמונה מול שכל, מול פילוסופיה שחושבת ששכל האדם יכול לתפוס את האלוקות, או אם לא לתפוס בה, לטפל בה בעולם הרוחני בכללו, בסדר? לברר את אמונת ישראל אל מול תפיסה בשונה מדת, וכאן נפתח את הסוגריים ונאמר היהדות אינה דת, בסדר? היא לא דת, היא אמונה. אני צריך להגדיר בהמשך מה ריאל חושב איך ריאל מגדיר מה זה אמונה, אבל אמונה היא לא שכל, אחד, שתיים, אמונה היא לא רגש, היא לא רגש דתי, היא לא דת. לכן הדתות המונותאיסטיות זה מושג שנכון להגיד אותו, שמאמינות באל אחד, זה מושג שנכון להגיד אותו על האסלאם ועל הנצרות, הוא בלתי נכון בעליל על היהדות. כשהחברים המשכילים שלך יגידו לך היהדות היא דת מונאיסטית, תגיד objection. למי שלא יודע מה זה objection, אז אין מי שלא יודע מה זה objection, לא נכון. כן,
גם הגמרא משתמשת במונח דת יהודית, מי שאישה שקוראת יוצאה
רשות, בדיוק
דת יהודית,
בדיוק, כי הדת זה המקור של המונח הזה, אתה יודע איפה? איפה המקור של המונח הזה? במגילת אסתר. ודתיהם, או את דתי המלך, אינם עושים. זאת אומרת, המונח של דת הוא חוק, סדר שרירותי שקבע המלך, וכך צריך להתנהג. בסדר? תשים לב שזה בא רק בכתובים. זה לא סתם בא בכתובים, זה בא רק במגילת אסתר, זאת אומרת באחד מן הכתובים שנכתב רק אחרי חורבן בית ראשון. ננסח את זה בצורה הזאת, בעולם שיש נבואה, בסדר? שהיא המרכז של ספר הכוזרי, אנחנו לא עם הספר, הוא יגיד בהמשך, אנחנו עם הנבואה, בעולם שיש נבואה אין דת. דת מופיעה כתחליף לאמונה, במקום שבו ההופעה החיה של הנבואה, של השכינה, המפגש החי בין האדם לבין הבורא, מתרחש. בעולם שבו נחרב בית המקדש, עבדה הנבואה, רובד משמעותי בקשר החי שבין האינסוף ברוך הוא לבין האדם נחתך, אז מתחילה להופיע דת. ולכן זה צף פתאום בספרי הכתובים, בספרי בית שני. משמה, ומשמה זה נלקח ללשון הגמרא לשימוש כשרוצים לדבר על התנהגויות מסוימות, מעשים מסוימים. משם הבא אחרי זה הביטוי דתי כמשקף מי שעושה מעשים, עושה מעשים. דתי יכול להיות דתי שהוא לא מאמין, זאת אומרת הוא לקח בודד את ההתנהגות והוא תופס את עצמו כאדם, כיהודי טוב, כיהודי אפילו שומר מצוות, כי הוא עושה את מה שהשם אומר. בסדר? אבל זה לתפוס רק את החלק התחתון, את החלק המעשי, ולא להבין שהאמונה זה מה שמתגלה בתוך הצד המעשי. הדת היא בסדר, היא תקינה, כשהיא ביטוי מעשי של האמונה. היא מאוד מסוכנת כשהיא עומדת כדבר בפני עצמו. הרבי שלי קורא לזה דתי. תי זה זה. תי, בבוז. מהול ברחמים אמר. כי לקחת את החיצוני, לקחת את החוץ, ואתה מגדיר את עצמך על פי החוץ, ואתה מגדיר את כל התוכן החי, את כל המפגש החי בינך לבין הבורא, על ידי רק הגילום החיצוני שלו ותו לו. זה האימות שבין של היהדות, של האמונה, מול האסלאם ומול הנצרות. פעמיים, פעם אחת בזה שהן מונותאיסטיות, זאת אומרת הם לקחו הרבה אלים ודחסו אותם ועשו אל אחד, והחשיבה האלילית נשארה בשורשה, ונראה את זה בהמשך. זאת אומרת, זה אותה תפיסה אלילית, רק שהיא דחסה את האלים, במקום הרבה אלים יש לה אל אחד, מונותאיסטים, תאוס אחד. בסדר? ושתיים, כמו שאמרנו מקודם, היא לקחה את הרגש הדתי שלא תוהר, האלילי שלא תוהר ולא תוקן, בסדר? ושימרה אותו כמות שהוא. והשלישי, כמו שאמרנו, שנראה אותו בחלקים יותר מתקדמים של הספר, זה הקראים, שהיא סוגיה חשובה, על אף שהיום היא מבחינתנו היא לא קיימת בצורה ההיסטורית שלה, גם השומרונים זה איזה אפיזודה, אבל תפיסות כאלה, אם נגיד אותם בצורה חריפה, שבה אני לוקח מהתורה מה שאני רוצה, או אני מאמין בבסיס, אני מאמין, אבל זה לא נראה לי, זה כן נראה לי, זה בפנים, זה בחוץ. זאת אומרת שהאדם מצד עצמו מחליט במה הוא מאמין מתוך התורה ומה הוא לא, אבן יסוד לבירור הבעייתיות שבתפיסה הזאת, הוא יהיה בהתמודדות עם הקראות. בסדר? הרמב״ם כותב בפירוש המשניות על אבות, על צדוק וביתוס, בסדר? שהם למעשה הצדוקים והביתוסים, הם הבסיס לכל הגלגולים של התפיסות הללו. השור שזה הוא נמצא למעשה כבר באבות דרבי נתן, אפשר לראות את זה שם, על צדוק וביתוס, אבל לא נאריך מזה. כן, שאלות עד כאן. אז בואו נקרא עכשיו בפנים ונחדד את הדברים. נשאלתי על מה שיש עם מי מן הטענות, ריאל משתמש כאן בטענות שטוענים כנגד, אבל דרך זה הוא רוצה לברר את האמונה, את יסודות האמונה, על החולקים עליהם בין הפילוסופים, אנשי הדתות, ועל הפורשים החולקים על הציבור. ונזכרתי במה שכבר שמעתי מטענות החבר, חכם, תלמיד חכם, אשר היה אצל מלך הכוזרים, שנכנס לדת היהודים לפני כ-400 שנה, כמו שנודע. והובא בספר דברי הימים, מה הנקודה המרכזית, מה הובא? שנשנה עליו חלום כאילו מלאך מדבר עם. המילה כאילו פה היא חשובה, אצלכם היא לא כתובה. והנה מלאך מדבר אלה. כאילו מלאך מדבר עם. ואומר לו דבר מאוד מסוים, כוונתך רצויה אצל האלוהים, אבל המעשה שלך אינו רצוי. שימו לב שבפסקה הבאה הוא קצת משכלל יותר את מה נאמר לו בחלומו. אמרו כי כאשר ראה מלך הכוזרי בחלומו כי כוונתו רצויה אצל אלוהים ובמעשה הוא אינו רצוי, שימו לב כאן נוסף עוד דבר, וציווה הוא בחלום לבקש המעשה הנרצה אצל אלוהים. בסדר? למעלה רק נאמר, נאמר לו איזה קוד כזה, כוונתך הרצויה, כוונה שלך טובה, היא רצויה לפני השם, אבל מעשיך אינו רצו. בפסקה הבאה הוא אומר יותר מזה, הוא אומר לא רק זה, הוא אומר שהוא גם נצטווה לבקש את המעשה הנרצה אצל אלוהים. זאת אומרת, יש מעשה שהוא רצוי לפני השם, זאת אומרת, יש מעשה שהוא מבטא את הכוונה בצורה השלמה. על פניו, כאילו מה שאנחנו מחפשים על פי זה, הבעיה כאילו למעלה צונה, הבעיה במעשים, לא בכוונה, ולכאורה מה שנאמר פה, אנחנו מחפשים את המעשים, אחלה דתי שבעולם. מה מחפשים? את המעשים. תשימו למה כתוב כאן, מה שאנחנו מחפשים פה, זה מעשים שמגלמים בצורה הטובה ביותר את הכוונה. או במילים אחרות, כוונה שמתבטאת במעשים. זו הגדרה מספר אחת של האמונה. האמונה היא הוצאה לפועל במעשים של התוכן הפנימי. הוצאת הפנים, הכוונה, אל החוץ בצורה השלמה. במובלט, תשימו לב מה שנאמר פה, שאמונה זה לא שכל, זה לא מה שהפילוסוף עושה. הפילוסוף הוא חושב על אלוהים, ומה שהוא חושב על אלוהים הוא מנסח במושגים מופשטים, כי האלוקות זה משהו מופשט, ובזה הוא מאמין. אצל הפילוסוף להאמין זה לחשוב על, זה לחשוב על באופן שכלי ולהגיד ההבנות שהגעת אליהם הם א' ב' ג' ד'. מה שנדרש פה מהכוזרי, מה שהוא למעשה כבר מתחיל להיות מוגדר כאמונה, מה שנתבע מהכוזרי, וזה מה שנתבע מאיתנו, כי הסיפור הוא מלך הכוזרי, זה אנחנו שמנסים לברר את האמונה שלנו, הוא שמעשים שיוציאו אל הפועל בצורה השלמה את הכוונה, או כוונה שמתבטאת בצורה הכי שלמה במעשים. זה אמונה. האמונה לדידנו היא לא רעיונות, היא לא הרהורים. אפרופו אורות התשובה, אמונה זה משהו חי שבקצה בסוף הוא מתבטא במעשים. מזה הטעות הנפוצה של הדתיים, שהם חושבים שיהדות זה מעשים. והרבה פעמים הטענה הזאת מופיעה, אומרים, מה שנה, אתה הולך לשיעורים, אתה הולך לזה, יהדות זה הלכה, יהדות זה מעשים, לא נכון. יהדות זה הלכה, נכון, כי ההלכה היא מוציאה אל הפועל בנקודה, בצורה המדויקת ביותר, את הכוונה האלוקית, את הרצון האלוקי. אמונה היא לחיות במעשים, בצורה השלמה ביותר, את העולם הפנימי. העולם הפנימי, כוונה, כן? קוראים לזה בעברית של יהודים, מצוות. המהר"ל קורא לזה, לכן קורא למצוות, פעולות אלוקיות. כלומר, פעולות שהכוונה שלהם היא בכלל לא הכוונה מה שאתה חושב במצוות. זה הכוונה האלוקית. זה פעולות שהן משקפות את ה...
יכולות טכניות.
איך?
מצוות יכולות להיות טכניות.
אם אתה טכנוקרט, אם אתה חי אותם טכני, אז אתה נהיה טכנוקרט. זה תלוי באיך אתה עושה את המצוות, זה תלוי אם אתה מוציא לפועל את הכוונה במעשה, בזה נעוץ ההבדל. מה זה? איך זה קשור? אתה לא מביא, צלם אלוקים הוא טבוע בך, לא נתון לבחירה חופשית, אתה מוציא לפועל. כשהכנסת את המילה מוציא לפועל, הכנסת את המושג להאמין. תראו שזה משנה את צורת החשיבה שלנו, כי אצלנו להאמין זה לחשוב. אצלנו להאמין זה להסכים למשהו. זה פילוסופיה, לכן הדבר הראשון שריאל רוצה לגדוע זה את זה. לכן הראשון שהוא עף עליו זה הפילוסוף. הוא לא עף על הפילוסופים, הוא עף על הפילוסוף שבנפש שלנו. שתופסת אמונה כלחשוב על, להסכים מחשבתית עם, זה לא פילוסופיה, זה מחשבה שכלית, זה לא אמונה. האמונה נדרשת כאן ממלך הכוזרים והולכת להתברר כאן זה משהו אחר.
אבל כוונה זה גם מחשבה.
איך?
כוונה, מתכוון.
לא. אתה משתמש במחשבה, אבל במה, אתה, במה נמצאת כוונה? כשאתה אומר, אני אומר לך, למה שברת את הזה? למה שברת את הגרטל? מה אתה אומר לי? לא בכוונה, לא התכוונתי, נכון? לא התכוונתי, זאת אומרת, המעשה שלי הוא לא משקף את מה שרציתי, הוא לא משקף את הרצון שלי. אתה רואה שכוונה, תראה, זה כמו כיוון, זה המגמה שמנחה את המעשה שלי. המגמה שמנחה, שמחיה את המעשה, שנתנה חיים למעשה הזה. מעשה בלי חיים, בלי מגמה, בלי כוונה, הוא מעשה מת, לכן גם לא חייבים עליו בהלכה. המתעסק פטור. מתעסק פטור, למה? כי זה המצב שהיה מעשה שלא הייתה מאחוריו שוב כוונה. במונחים של כאן זה דת בלי אמונה. על דת בלי אמונה אתה פטור.
פה גם, כביכול מה שהמלאך אומר לו, זה כוונתך הרצויה, כאילו זה הדרך, המעשים הם הבעיה, כאילו הוא מפריד ביניהם.
נכון, כי הרצון, השאיפה, התביעה הפנימית, שתכף נצעד איתה אל החלום, התביעה הפנימית שלך, זה מה שנאמר לו, התביעה הפנימית שלך, הרצון שלך לעשות את רצון השם היא רצויה, אתה מוציא את זה אל הפועל בצורה לא נכונה.
דרך איך שאתה תופס את
הדרך איך אתה מיישם, הדרך איך אתה, זה אני מדייק בביטוי, הדרך איך אתה מוציא אל הפועל את הדבר הזה. השאיפה הפנימית שלך, התביעה הפנימית שלך, הרצון הפנימי שלך. והרבה אנשים הם נעצרים כאן. ואומרים, אני מאוד אוהב לשמוע שיעורים, אני מאוד רוצה להתקרב להשם, אבל מה זה קשור לציצית? למה אני בגלל זה צריך לא לנסוע בשבת? למה אני... יש המון תקיעויות בכל מיני מקומות. שלל הטענות או שלל העולמות שגריאל הולך להתמודד איתם, הפילוסופיה מצד אחד, הדתות מצד שני, הקרה מצד שני, הן נוגעות בתקיעות היסוד של המהלך של האמונה. אבל המהלך של האמונה הוא זוכה קודם כל, אחד, כוונה, תביעה פנימית, רצון, בסדר? רצון, והוצאה שלו אל הפועל במעשים. המעשים הם לא עומדים בפני עצמם, המעשים הם איך האמונה חיה. איך האמונה חיה במציאות החיים של האדם. לכן ההלכה תופסת אצלנו מקום כל כך דרמטי. לא בגלל שהיהדות שונה מהנצרות ומהפילוסופיה בזה שהיא דורשת מעשים. אלא כי אם אין את ההלכה, אם אין את המצוות, אם אין את המעשים, אז האמונה נשארת מחשבה, נשארת שאיפה, נשארת רצון, לא חי. לא חי. הוא חי בצורה עקומה בחיים של האדם.
אם אנחנו אומרים שהמתעסק כאילו חתור, כאילו כל העניין של זה, או שובר משהו, או לא מתכוון מה שנקרא,
אני לא חושב שזה אותו דבר, דרך אגב.
כאילו לא, אני אומר בחינת ערוצים, כאילו בהקשר למטרה עם המעשה. כאילו לא משנה עכשיו מאיפה זה מתנתק, נניח, בין שני הדברים. אבל בפועל, כבכל הבנה במצוות, שאדם שואל באמת מה, למה אני לא עושה את המצוות, הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, תשמע, תן לי להתחבר למהלך, בהופעה שלו תהיה המצוות.
חכה. זה טקטי, זה חינוכי, זה לא...
אבל אתה מתחיל מהעניין...
זה קצת טקטי, זה טקטי חינוכי וגם... לא, אל תבלבל, אתה מבלבל בין הבנת המושגים לבין איך אנחנו מיישמים אותם אחרי זה חינוכית. אבל גם ביישום שלהם חינוכית, הרבה פעמים בן אדם אומר, אל תחייב אותי לעשות את המעשה, תן לי קודם כל להתחבר למהלך, אבל הוא לא מבין שחלק מהיכולת להתחבר למהלך זה לחיות אותו, כי אתה מנסה לחיות את ה... להתחבר למהלך על ידי זה שאתה מברר אותו מחשבתית ועוד חושב עליו ועוד חושב עליו, אבל אתה נשאר פילוסוף. לפעמים שבת אחת חיה, שבת אחת חיה יותר מאלף שיעורים על שבת. זה איזון מאוד מסוכן, לכן זה איזון חינוכי. זה שאלה טקטית, מעשית, ביישום, איך כל בן אדם, איך בן אדם פוגש את זה, אבל אני מחדד מה שאמרתי פה מקודם, שבת אחת חיה לפעמים, שבן אדם חי אותה, חי את השבת, ולא רק לומד עליה, היא פותחת ערוצים בנפש, ואת התביעה של הנשמה, יותר מאלף שיעורים על שבת.
אבל
כי אדם שומע עוד שיעורים ועוד שיעורים ועוד שיעורים, אבל נקודה בסיסית לא השתנתה. הוא ממשיך לחשוב על השבת, ואם זה מוצא חן בעיניו, ואם זה עמוק לא מספיק, ואם הוא מוכן, בגלל שהתוכן הוא כל כך יפה, לשלם את המחיר ולהתבאס בשבת, במקום לפגוש את התוכן החי של השבת. ולפגוש את התוכן החי של השבת, לכן שתשמע שיעור באוניברסיטה על שבת, זה לא יעשה לך את זה. רק שתשמע מישהו שהשבת היא חלק מהחיים שלו, זה יתחיל לגוע בך. וכן, והלאה, כשתהיה עם האדם הזה בשבת. אז למה? לא בגלל שאומרים לך מעשים, 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 אלא כי המעשה החי הוא הביטוי של האמונה. הוא ההופעה של האמונה במציאות. מה שאנחנו מרוויחים דרך הדבר הזה זה ההבנה. אני חוזר עוד פעם להגדרה הזאת שהאמונה היא לא שכל. האמונה היא לא לחשוב על דבר, להסכים בשכל שדבר הוא אמיתי או לא אמיתי, אלא לחיות את התוכן בנשמה, בנפש שלי, בחיים שלי. לכן אל תתמקדו בשלב הזה כל כך במצוות, מצוות, במעשים. המעשים הם רק באים לאותת לך שאמונה היא מציאות חיים ולא מחשבה פילוסופית. שוב אני אומר, לכן הראשונים שאיריאל נתקל בהם זה הפילוסופים. את זה הוא קודם כל רוצה, בלי זה אי אפשר להתקדם בכל הבירור של הספר. קודם כל מבררים שאמונה היא לא שכל. היא לא שכל, היא לא הבנות שכליות. היא חלום. היא כוונה שיוצאת לפועל במעשה. היא כוונה שחיה בכל רבדי החיים שלך. הכיוון שלה הוא בכלל הוא הפוך. הוא מלמעלה למטה. מהרוחני אל היישומי אל המעשי. ולא אני עם המחשבה שלי חושב על. כשאני חושב במחשבה שלי על, זה פשוט עבודה זרה מתוחכמת, כי אני מגדיר בשכל שלי את מה שהוא לא ניתן להגדרה. אני מצמצם לתבניות השכל שלי את מה שהוא לא ניתן להתפס. הדרך היחידה לתפוס את מה שלא ניתן לתפוס אותו זה לחיות אותו. כי אם ניתן לתפוס אותו, אז הוא בדיוק כמוך, אז הוא אתה. מה שאתה יכול לתפוס אותו, אז הוא בממדים שלך, ובממדים שלך, אז אתה פשוט אתה משודרג. זה בדיוק התפיסה של אלוהים כאדם עליון, או בנוסח אחר ככוח עליון. בסדר? כיוון שהפילוסופיה צמחה מתוך הרצון של האדם להבין את המציאות, היא נכשלה בזה שהגדירה הכלי שבעזרתו אני אתפוס את המציאות, כל מציאות, כולל המציאות האלוקית, זה השכל שלי. ממילא זה תמיד יכנס למגבלות השכל שלי. ממילא זה תמיד יהיה מה אני חושב על, ולא איך משהו גדול ממני לאין, יכול להיות גדול ממני לאין ארוך, כמו החיים, הוא מופיע בי. הוא חי בתוכי.
מרוב שאתה אומר, אני לא יכול להבין.
להבין, אני יכול לחיות. אני יכול לפגוש, אני יכול לחיות. זה יכול להופיע בי, להתגלות בי. אני לא רוצה להבין. כי אם אני אנסה להבין את זה, זה אומר שצמצמתי את זה למגבלות של השכל והגוף שלי, שבגיל 90, בעזרת השם 120, התגלה פתאום שהן קצת מוגבלות. האמונה זה לפגוש את איך האין סופי, הוא מופיע, הוא חי בסופי. והפילוסופיה מנסה להגדיר בכלים סופיים את האין סופי, את הבלתי ניתן להשגה. בסדר? ועכשיו שוב אני אומר בפעם השלישית, לכן כל כך חשוב לריאל על ההתחלה טק, וסדר לנו את הראש בדבר הזה. הכלי השני שהוא עושה את זה דרכו הוא כאילו כלי ספרותי, הוא כאילו כלי ספרותי, אבל הוא כאילו טריק, סיפור מעניין. ולך כוזרי, יאללה נו, מה אתה מספר לנו עכשיו סיפור ההיסטוריה? דבר לעניין, תסביר מה זה אמונה, נו, כמו מה אתה איזה? לא סתם שריאל מסביר שמלך הכוזרי נאמר לו הדבר הזה, נשנה אליו חלום כאילו מלאך מדבר עמו. הוא מדגיש כאילו מלאך,
כאילו נבואה.
איך? זה חלום אחד, יש הרי שני סוגים של חלומות. אחד מ-60 ונבואה, והצד השני, לא, השינה היא אחד מ-60 במיטה. אבל החלומות, שב ידבר. חלומות פשוט, ביום התקוטטת עם כל הספקים שלך, אז בלילה אתה מביא להם מכות, לא מסובך מדי. היי פשוטי, ביום נתקעת בסוגיה, בלילה אתה מקבל סמיכה לרבנות ישר. כל מה שחפרת עליו ביום, הסתבכת איתו ביום, הוא חוזר לך בחלומות בלילה. תכף נסביר את זה יותר עמוק. זה סוג אחד של חלומות. סוג אחר של חלומות הוא מלשון החלמה. חלימה, מלשון החלמה, הוא מחלים אותך. הוא מרפא אותך מהמגבלה השכלית הגופנית החושית שלך, והוא פותח אותך לעולם עליון שביום אתה לא יכול, אתה לא יכול לגוע בו, אתה לא יכול לגשת אליו. החלום הוא מפגש שלנו עם עולם עליון שאנחנו לא מצליחים להיפגש איתו כשאנחנו סגורים בחושים שלנו, בגוף שלנו, בחושים שלנו, אפילו בשכל שלנו. בסדר? החלום, חלומות ששב ידברו, החלומות שהם המשך פשוט של השטויות שעשינו ביום, הם מצב שבו החיים הגופניים שלנו משתלטים גם על השינה שלנו, על אופציית השחרור שלנו, על השינה שלנו, וכיוון שאנחנו בחיים הערים שלנו חיים רק לפי החוש שלנו, אז זה משתלט גם על הדמיון שלנו דרך הצד החושני שלו. אבל הדמיון שלנו, יש עוד צד. הדמיון שלנו, שלא כמו השכל שהוא מוגבל, הדמיון שלנו הוא אינסופי. הוא לא מוגבל. תראו שהוא יכול להרכיב כל דבר על כל דבר. נכון? הוא יכול לכל דבר. הוא לא מחויב למגבלות השכל, והוא גם לא מחויב למציאות. הדמיון, הוא יכול לייצר מה שהוא רוצה. התכונה הזאת שלו באה מזה, מהעובדה שהוא לא מוגבל לסופי, הוא אינסופי. אז עכשיו הנה הגדרנו את הדמיון. השכל הוא מופשט, בסדר? הוא יכול לדבר על הגמרה הזאת גם בלי לראות אותה, ובלי לך לראות שום גמרה. כי הוא מפשט את הגמרה, והופך את זה למושג. הוא מדבר על המושג. הוא מופשט השכל, אבל הבאג שלו שהוא מוגבל. כי הוא מגדיר כל דבר, הוא נותן לו גדרים. הוא מוגדר, הוא גודר דברים, הוא גודר דברים אז הוא מגביל אותם. הדמיון לעומת השכל הוא לא מופשט, הוא חושני. שאתה חושב בדמיון, אתה חושב לא בתובנות, אתה חושב בתמונות. התמונות שרצות לך בראש זה הדמיון. תראו שכל השטויות שעשית בין גיל 12 ל-17, הן לא חוזרות אליך כמחשבות. נכון? אתה עוצם את העיניים, אתה רואה אותם בתמונות. הסניף, הבני עקיבא, השטויות, המעיינות, השיבה התיכונית, כל העבר העשיר שלך, לא נגיד זה, הכל, איך הוא חוזר אליך? הוא חוזר אליך לא בתובנות, כי זה לא היו דברים מי יודע מה אינטליגנטים. בואו נתבלבל. הוא חוזר לך בתמונות. למה? כי הוא נטבע בדמיון. כי זה היה חוויות, תחושות, שטויות, תאוות. אז זה בחוש ובנפש זה בדמיון. הדמיון הוא חושני מאוד. כל דבר הוא ממחיש. אתה אומר לו משהו, אומר בוא נספר לך סיפור. אתה מסביר לו משהו, הוא מצייר לך תמונה. זה הדמיון. כי הוא חושני. לצד השני, למה הוא כל כך חושני? כי באמת התכונה היסודית שלו, הדמיון הוא אינסופי. הוא לא מוגבל כמו השכל. אז הוא, כאילו, כל כוח בנפש יש לו שתי קצוות. השכל הוא מופשט, אבל מוגבל. הדמיון הוא אינסופי, אבל הוא חושני. כי אף כוח בנפש הוא לא שלם. כי כל כוח בנפש הוא אספקט מסוים של הנשמה. או של התוכן האמוני שבנשמה. בסדר? לכן הדמיון, אם כל זמן שהיית ער, התעסקת בחלק התחתון של הגוף שלך, ובסיפוק התאוות שלך והחושים שלך, וכל הזמן חיית חיים חומריים, זה פולש גם אל תוך נקודת השינה, שזה הזמן שאתה משוחרר מהגוף ויכול לעוף לרבדים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר עליונים. אבל עם כל החיים הערים שלך, אתה משועבד לגוף שלך, לחושים שלך, ואיתם לחלקים הנמוכים, אז זה פולש גם לזמן השחרור, ומעצב גם אותו באותו רוב, ולכן רוב האנשים הם חולמים שטויות. הם חולמים את השטויות שהם חיו, הם לא חולמים שטויות חדשות, זה הרובד שבו הם חיים כל הזמן. לעומת זה הצדיק, שהוא גם בחיים הערים שלו, הגופנים, החושניים שלו, הוא חי את העולם העליון, אז בשינה, הוא עף לעולם העליון, הוא לא צריך לעוף, הוא פשוט השינה אחד מ-60 במיטה, הוא משתחרר מקומית מהגוף, לכן בבוקר הוא מברך, תודה השם שהחזרת לי את הנשמה, כי הייתי במיטה, אבל המיטה הזאת היא נתנה לי אופציה, היא שחררה אותי, שהנשמה שלי בעזרת הדמיון תפגוש עולם עליון, תפגוש עולמות הרבה יותר עליונים. לפי מידת הניקיון שלך בעולם הגופני החושי הער, מידת השחרור שלך בשינה, בזמן שבו הגוף מת מקומית, ואז הנשמה יכולה להשתחרר ולפגוש את העולם העליון, לפגוש תכנים אינסופיים, לפגוש את האינסוף שבמציאות. החלום האמיתי, החלום העליון, זה המפגש הזה, זה המפגש עם העולם העליון. בסדר? הרבי שלכם פה לפעמים הוא חולם שיעורים בתנך, סיפר לכם פעם, לפעמים הוא חולם שיעורים בתנך, סבבה, כי כל הזמן מעסיק אותו התנך בער, אז הוא חולם, יש לו הבנות, יש ראשונים שהם היו עושים שאלת חלום. רבי אפרים מרגנשבורג, אחד מראשוני אשכנז, שהוא היה נתקע בסוגיות קשות ולא היה מצליח זה, הוא היה רושם את הקושייה שלו על פתק, קדושה וטהרה, שם מתחת לקרית, חולם בלילה את התשובה. חולם בלילה את התשובה. פעם אחת הוא פסק איזה פסק, בלילה הוא חלם שבא אליו איזה בן אדם, אומר לו, הרב, יש לך איזה אוכל? הוא אומר לו, כן, בטח, נותן לו קערה של סלט, הכל מלא שרצים, שקצים, רמסים וזה. אז האיש הזה אומר לו, רבי, מה זה? מה אתה מאכיל אותי רמסים וזה וזה? אז הוא כאילו, הוא ככה, הוא מרגיש לא טוב וזה. אז הוא כאילו שומע שמישהו אומר לו, מה אתה רוצה, הרב? אבל אתה אכלת את כולם את זה. אז הוא הבין כאילו איזה הפסק, מה שהוא הטיל שם בקשרות, היה טעות. חזר בו מהפסק. היה לו ספק אם לכתוב גט עקיבה עם א' או עם ה', בחלום הלילה הראו לו, עושה שאלת חלום, בחלום הלילה הראו לו. מה זה? זה אנשים שכל הוויית החיים שלהם היא בתורה, אז על החלום שלו הוא לא פנטזיה, הוא לא imagination, בסדר? הוא לא פנטזיות, כל מיני המצאות. לא תמונות הזויות של כל מתקפת החושים שהייתה לו בערות, אלא הוא דיבור, התקשרות, עם העולם העליון, עם האינסופיות שבמציאות. למה אתה לא יכול לעשות את זה שאתה ער? כי אתה סגור באסופיות של הגוף שלך, שאתה משתחרר ממנה, כי אתה ישן, מקומית משתחרר ממנה. אם כל האישיות שלך נקייה, והדמיון שלך נקי ומחובר לניקיון של השכל, אז אתה יכול לפגוש את העולם העליון. גם אז צריך להיות מאוד זהים. לכן במרכז פסקת הפתיחה, שבא לנסח מה אנחנו רוצים לברר, מה אנחנו מחפשים לברר, עומד החלום. מלך הכוזר נאמר לו בחלום, זאת אומרת, בגלל שהוא כל כך רצה להתקרב להשם, בגלל שכוונתו להתקרב להשם הייתה כל כך פנימית, כל כך יסודית, עד שנאמר לו גם כוונתך רצויה, אז התביעה הפנימית הזאת התגלתה בצורה כל כך חזקה, עד כדי שהוא נשנע עליו חלום כאילו מלאך מדבר איתו. ובהרבה מקומות בכתבי הרב אנחנו מכירים את זה, שמלאך כבר, אבל יש לזה מקור כבר ברמב״ם, שמלאך הוא, בלשון הרמב״ם, מלאך שכל נבדל. שכל נבדל. בלשון השיעורים ששמעתם פעם, אידיאל, בלשון יותר פשוטה, מחשבה, מחשבה עמוקה, מחשבה פנימית, מחשבה אלוקית, יש המון רמות של מלאכים. אבל המלאך הזה שבא למלך הכוזר, זה לא איזה פנטזיה, איזה דמיון. מה זה מעניין אותי שזה גוי שרצה להתגייר, עכשיו הוא היה לו איזה חלום. מי ערב לך שהוא לא איזה שיקור פסיכי? בגלל שהוא היה, בא לו איזה חלום, אז עכשיו אני אגדיר לפי זה את כל האמונה שלי. בא לומר שבאדם יש רובד עליון שנחשף כאשר הגוף שלו, בחיים הרגילים שלו, הוא נחשף כאשר הגוף נמצא בהדממה. ככל שהאדם עובד לטהר יותר את החיים שלו, את הגוף שלו, את המחשבות שלו, את הנפש שלו, אז כשהוא ישן, נחשף רובד עליון, פנימי, עמוק, שהוא כוונה, שהוא התביעה הפנימית הזאת. זה לא סתם שמלך הכוזרי חלם חלום כזה או אחר, זה התביעה הפנימית היותר יסודית, היותר עמוקה, שבסוף התגלתה בהתגיירות שלו. כי החלום הוא תפקידו להחלים אותנו. אחרי שכל היום התעסקנו בגוף, התעסקנו בנגזרות של הגוף, גם העולם הרוחני שלנו התעסק בגוף שלנו, מה אני ארוויח, מה יצא לי מזה, מה זה, מה פה, מה זה, זה. השינה היא אחד מ-60 במיטה לצד השלילי, אבל גם לצד החיובי, היא משחררת אותנו, ואתה יכול להתחבר לעולם העליון ולהחלים מהמומים של הגוף. לכן חלום מלשון החלמה. חלום מלשון החלמה. לחלום לכן זה טוב מאוד. לא אם אתה חולם שטויות. אבל אם אתה חולם דברים טובים, דברים עמוקים, דברים חשובים, זה חלק ממה שמחלים אותך, זה מחזיר אותך להיות מה שאתה. להיות בעל תביעה פנימית. להיות בעל כוונה. כי החיים הגופניים, החיים המעשיים, הם הופכים אותנו לאנשי מעשים. ובייחוד בבני דוד, שהטופ של האידיאל זה להיות אנשי מעשה. זה היה רח שלי שמרוב מעשים, פתאום תגלה שאתה לא יודע מה הכוונה. אתה לא מבין מה הכוונה, איבדת את הכוונה, הכניסו לך בכלל כוונות אחרות. החיים הדתיים שלנו, אחד, והיותנו חיים בגוף, הם כל הזמן הופכים אותנו לנכים, כי הם הופכים אותנו להיות אנשי מעשה שלא מבינים מה כוונת החיים שלהם. שקל לנו מאוד להפוך להיות דתיים, ולא להבין שהמעשים הם מגלים, הם הוצאה אל הפועל של האמונה, של הכוונה. לכן הכוונה במצוות היא כל כך דרמטית. במצוות בלא כוונה, כגוף בלא נשמה, בלא חלום. לכן הנשמה חולמת כשהגוף ישן. אחרי בן אדם טוב לפני השינה, יגיד קפיטל תהילי, יקרא איזה רשבה, רשבה כבד עליך, קרא איזה מסילת שערים, שהמחשבות שלך עם זה הם ייסו, אולי יציל אותם מכל הג'אנק שנאסף לך ביום, נאסף לך ביום, והוא הולך לעצב לך גם את השינה. אבל עיקר העניין הוא עוד פעם, בגלל שאנחנו חיים בגוף, אנחנו צריכים את ההחלמה של החלום שירפא אותנו, יחזיר אותנו למקום הבריא שלנו, לנשמה, לקשר לעולם העליון, לזיקה לאינסופי שבנו. ואת האינסופי הזה שבנו, אנחנו מתעוררים בבוקר, אומרים מודה אני, וחוזרים לחיות אותו בגוף. כוונתך רצויה, התביעה הפנימית שלך, העובדה שהופיע לך חלום, שהתעוררה אצלך הנקודה הפנימית של הזיקה לעולם העליון, רצויה. אבל האופן שבו אתה מוציא לפועל את זה בחיים שלך, אינם רצויים. כן.
אפשר להגיד לי פה שהמעשה, המעשה ללא כוונה עדיף הכוונה ללא מעשה?
איך?
המעשה ללא כוונה עדיף. כלומר, המעשה הוא...
לא, כן רק שהוא נעשה מתוך רצון להגיע לכוונה.
המעשה הוא כן מחולל שינוי במציאות, גם כש... אם לא הייתה לו כוונה.
אבל, אבל צריך, צריך להיות רצון לכוונה לפחות. סתם המעשה, אם אומרים הכוונה לא מעניינת, או אומרים תעשה, סתום ותעשה, הוא גם יכול להשחית את הנפש. כי הוא מייצר טכנוקרט. אבל אם אין מלחמה נגד הכוונה או יש רצון להשיג את הכוונה, אז המעשה יכול לעורר את הכוונה. לכן המודל, המצב האידיאלי הוא שהמעשה נעשה מתוך רצון להגיע לכוונה, ובמקביל, כמו שדן אמר מקודם, הכוונה כל הזמן נעסקת, נלמדת. אני רוצה להבין מה הכוונה, אני רוצה ללמוד את האמונה. אבל גם ללמוד את האמונה, זה עוד פעם, אני חוזר 500 פעם, מה שעושים בסיורי אמונה זה לא ללמוד תובנות רוחניות מעניינות. האנשים יודעים מלא תובנות, לא עושה להם כלום. מלא תובנות, וזה לא עושה להם כלום, זה לא מזיז את החיים שלהם בסנטימטר. החיים ממשיכים בציר אחד, והתובנות בציר אחר. אתה אומר לו, מה אח שלי? הוא אומר לך, היה שיעור מעניין. הוא אומר לך, דברים יפים, אבל זה לא קשור לחיים. הוא מנסה להגיד לך, לא לימדת אותי או לא פגשתי את התוכן באופן שאני מבין מה הקשר בין הכוונה לבין המעשה. בסדר? בין הרעיון לבין החיים שלו בפועל. ריאל הוא לא רוצה ללמד אותנו אמונה באמן, לתת לנו השכלות פילוסופיות יותר טובות, יותר עמוקות או יותר יהודיות מהפילוסוף. הוא בכלל לא נמצא באותו מישור. הפילוסופיה היא מחשבות אנושיות על דברים מסוימים. האמונה היא איך האין סופי, איך האלוקי האין סופי מתגלה בי, מופיע בי, יוצא אל הפועל בי. אחד, בצלם אלוקים שלי, בנשמה שלי. שתיים, באיך הנשמה שלי חיה בגוף. איך הנשמה שלי מוציאה את עצמה לפועל בצורה המלאה ביותר בגוף, המעשים. בהקשר הזה המעשים מעניינים אותם. כי הם הפעולות, אם המהר"ל קורא להם פעולות אלוקיות, אז הם הפעולות של האלוקי שבי בגוף שלי. איך אני חי את האלוקי שבי בגוף שלי. בסדר? שעה?
שבע.
ודקה. יפה. שבוע הבא נתחיל את הפילוסוף, אבל כדי שאני לא אצטרך להתעסק בכל ה... להסביר כל משפט פילוסופי פה, אחד השיעורים במישהו, שהרב צוקרמן לימד את הנוצרי, אז מישהו חפר לו. זה, בהתחלה, אני בסוף אומר לו, תגיד, נראה לך שאני מורה לעבודה זרה? רבי שלנו. יאללה, די כבר. אז כדי שאני אוכל להסביר את היסודות של הדברים, נא לקרוא ב... זה של אבן שמואל, זה את סעיף א' הדלת, בזה של הרב שילת, א' הדלת, עד ה' תחילתו, בסדר? לקרוא בפנים, כן.
הכי פשוט, תגידו שלא בא עם הרב שילת שבוע, אבל לא נכנס.
לא, אני עדין.